مستحيم داف من حيت אנחנו כדי להבין את הסוגיה היום, נחזור קצת על מה שלמדנו בדף מ"ו. למדנו שם במשנה בדף מ"ו עמוד א', אומרת המשנה, כיצד מפרשים חלה בטומאה ביום טוב. כלומר, אדם שלש ביום טוב בפסח עיסה והיא טהורה, אין בעיה להפריש ממנה חלה, מפני שאת הלחם שלך אתה תאכל חולין, ירשאי בעל הבית לאכול אותו, ואת אותו, את אותה חלה, תאפה אותה ותיתן אותה לכהן. מצה כשרה לפסח שהיא חלה, זה בסדר גמור. הבעיה היא כאשר האדם הזה רוצה בעצם לאפות עיסה שהיא טמאה. חולין טמאים מותר לאכול, מותר לאפות, אבל אתה צריך להפריש מזה חלה. החלה הזו, יש פה בעיה. מה הבעיה? אם אתה לא תופה אותה, אז בעצם היא תחמיץ, חמץ בפסח. אם תופה אותה, איך מותר לך לאפות? הרי כאשר אתה אופה את זה ומביא את זה לכהן, ואחרי הכהן יכול לאכול את זה? לא, כי זו חלה טמאה. אין לו מה לעשות עם זה. מקסימום להסיק אותה תחת תבשילו, אבל זה אסור לעשות ביום טוב. אז אם כן, מה עושים? אומרת המשנה, כיצד מפרשים חלה בטומאה ביום טוב? רבי אליעזר אומר, לא תקרא לשם עד שתאפה. היא תופה מצה אחרי מצה. כל מצה בעצם היא ראויה, אולי אני אפריש את החברה שלה ואת המצה השנייה, אומר לה המצה הזאת תהיה מותרת לי, לכן אל תקל שום אחת מהם שם של חלה. אז אין פה שום דבר מסוים שהוא אסור לי, תופה את הכל, לאחר מכן תפריש אחת מהמצות האפויות, תן אותה לכהן, תקרא לזה שם של חלה וזה הכל. במטרה אומר לא, אסור חלפות, אלא מה תעשה? תקרח את אותה עיסה, את אותה חלה שהפרשת, תשים אותה בתוך מים צוננים, שזה לא יחמיץ, וזה הכל. אמר רבי יהושע, בכלל אין בעיה. בעיה לא מתחילה, מדוע? לא זהו חמץ שמוזרן עליו בל ייראה? כתוב התורה לא ייראה לך שיעור. דווקא חמץ שלך, זה הדבר שאסור. אבל חמץ שהוא לא שלך, זה שייך לכהנים. אז מלא, אין בזה שום איסור. לכן, אומר תפריש חלה בעודו עיסה. שים את זה בצד. יחמיץ, יחמיץ. זה לא מעניין אותך, זה לא שייך לך בכלל. הגמרא שואלת, במה נחלקו רבי אליעזר רבי יהושע? לימה, בטובת הנאה כמפלגי. מה פירוש? רבי אליעזר סובר, היות שהתרומה הזו, לכאורה רבי יהושע צודק, זה לא שלך, מה אכפת לך שזה יחמיץ? לא. כיוון שהתורה אמרה, איש תקודשיו לא יהיו. כלומר, אם האדם יש לו תרומות ומעשרות, יכול לקחת עבורם טובת הנאה, כגון, אומר רש"י, אם יבוא סבא, ויגידו, תשמע, יש לי נכד כהן, תן לו את התרומות ומעשרות האלו, ואני אפצה אותך בתמורה, אני אתן לך איזה משהו כלשהו. הדבר הזה מותר. מהכהנים עצמם אסור לקחת, אבל מי שנותן לו טובת הנאה כלשהי, אז זה הדבר הזה מותר. לפי זה, נכון שהתרומה היא לא מה שייכת לך, אתה לא יכול למכור את זה וכדומה. אתה חייב לתת את זה לכהן. אבל מכל מקום, אתה רשאי לקבל עבור זה איזה טובות הנאה כלשהם. ולפיכך, הדבר הזה נחשב כמו שלך. התורה אמרה לו, יראה לך, שלך אתה רואה, זה נקרא שלך. אם אתה מקבל עבור זה טובת הנאה, גם אתה לא מקבל את הערך שלו האמיתי. יש פה קילו מצות של תרומה, הערך שלהם 100 שקל, אתה מקבל כולה 5-10 שקלים, זה לא משנה. אם אתה יכול לקבל עבור זה טובת הנאה כלשהי, זה הופך את זה להיות כשלך, ולכן רבי אליעזר אומר, אי אפשר לתת לזה להחמיץ. ואילו רבי יהושע סבר, טובת הנאה אינה ממון. אתה לא מקבל את הערך האמיתי, זה סתם, זה טובת הנאה, ולכן אין בעיה שזה יחמיץ. זה פירוש הגמרא רוצה לפרש. האמת היא, כותב רש"י אצלנו בסוגיה בדף מ"ח, בואו נתחיל מילתא דקרא שלן, כותב רש"י שיש בפירוש זה קצת קושייה. מה? בוא נאמר שזה טובת הנאה, ולכן דבר הזה נחשב כמו חמץ שלך, ויש פה בעיה. וכי הפתרון שרבי עזר נתן הוא יותר טוב? הרי, מה אתה אומר? לך ותופה את זה, ומתיר לך לאפות. הרי, אחת מהמצות פה, היא בעצם הולכת להיות חלה. ואם כן נמצא, יתברר עוד מעט, שאתה אפית פה מצה, שהיא בעצם בכלל אסורה באכילה. אז עשית פה מלאכה בידיים. אתה הופך אחת אחרי השנייה. אבל עוד מעט התבררנו שתהיה פה מצה כלשהי מתוכם שעברת באיסור כשאפית אותה. אז אם כן, איך יהיה מותר לאפות מצה כזו ביום טוב? אז מה עדיף? כן, תשאיר את זה שזה יחמיץ. עדיף לעבור על איסור חמץ בשב ואל תעשה, מאשר לאפות ולעבור על לא תעסוק מלאכה, שזה בעצם עבירה בידיים. אז תראו את זה, הסברה זה קצת קשה. הגמרא דוחה אומרת לה, דכול על מסברי טובת הנאה אינה ממון. אם אינה ממון, אז אם כן, בכלל לא מובן, רבי שועה ממש ממש צודק. מה הבעיה? מדוע רבי אלעזר אומר, לא, קודם כל תופה ואחר מכן תפריש. אומרת הגמרא, הוויכוח הוא הכה בהועיל כמפלגה. רבי אלעזר סובר, הועיל ואם הוא יעשה על כך התרה. יש לנו כלל, אדם שעשה תרומות ומעשרות. אם הוא יבוא לאחר מכן ויעשה התרה, הרי שאותו דבר שקרה בפי יום, הרי זו תרומה, או הרי זו חלה, זה פקעה הקדושה שלו, זה הופך להיות בחזרה חולין. כמובן שיצטרך להפריש שוב פעם תרומות ומעשרות משם, או יצטרך להפריש שוב חלה משם. אבל כל פנים, אותה תרומה היא כבר לא נחשבת כתרומה. טוב, אם ככה, אומרת הגמרא, אם הדבר הזה כבר לא עכשיו תרומה, כיוון שיכול להישאל על כך, אם כן ממילא, אומר רבי אליעזר, זה כבר נחשב כן כמו החמץ שלך, ולכן אסור לך להשאיר לאותה עיסה שתחמיץ, לאותה חלה שתחמיץ, לכן הוא אומר, תופה את זה. ואילו לפי דעת רבי יהושע, הוא אומר לו, לא אומרים הועיל, כרגע זה לא החמץ שלך, לא אומרים הועיל. גם ההסבר הזה קצת קשה. למה? מה שייך לומר בדבר הזה הועיל? הרי עכשיו על כל פנים זה לא ממונך. מה אכפת לי שהוא יכול להיות ממונך? אומר רשי, תחשוב קצת יותר. יש לנו כלל, לא יראה לך שחי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים, כלומר של גויים ושל גבוה. תגיד רגע, אבל גם אם יקדש את זה לשמיים, הרי אני יכול לעשות התרה וזה כבר יהיה שלי. אבל התורה אמרה מפורש, לא יראה לך. אין לך בעיה, כי עכשיו על כל פנים זה לא שלך. אז ברור שזה לא בדיוק, מה אכפת ישר לעשות התרה? טוב, הגמרא מיד הסמיכה לזה, איתמר, אדם שאופה לחם מיום טוב עבור יום חול. רב חסדה אומר, לוקה, למה? מפני שעבר איסור של לא תעשה כל מלאכה. רבה אמר, אינו לוקה, למה? כיוון שזה ראוי גם ליום טוב. הועיל ואם יקל עין לאורחים, זה ראוי לך עכשיו ביום טוב. ממילא הדבר הזה מותר. לא לוקה, לא אמרתי מותר, לא לוקה. מה פירוש? הועיל מקל עין לאורחים, עכשיו זה ראוי לו. זה ראוי לך גם כרגע. כרגע. נכון שאין אורחים, זה משהו צדדי שחסר, אבל מצד עצמו, עץ מאפייה, יראויה ליום טוב. אנחנו רואים כאן שני ביטויים שווים, אבל בכוונות שונות. רואים כאן רבה ורחזן החלקו שניהם בביטוי, הועים אומרים הועיל. גם רבי אלעזר, רבי ישוע, הגמרא הסבירה, שנחלקו הועים אומרים הועיל, אבל זה לא ממש דומה. רבה ורחזן מדברים על דבר שבאמת כרגע הוא שלך. רק מה? חסר משהו צדדי. האם יבואו אורחים או לא יבואו אורחים? אבל זה לא דומה למקרה של רבי אליעזר. רבי אליעזר אמר, הדבר הזה כרגע, החמץ הזה הוא לא שלך. אבל פיכן הוא אומר שאתה תעבור, אז זה בא לראה, למה? הועיל, ואם ירצה, יכול לעשות התרה. זה הרבה יותר חלש. את ההערה הזאת כותב בעצם ראשי, גם כן בדף שלנו בדף עם ח', בדבוע מתחיל, אבל הכה. כלומר, הגמרא הסמיכה שתי ממראות שונות, כל אחד מבטא בביטוי הועיל, אבל בעצם הם לא דומים בכוונות ובמשמעויות שלהם. כיוון שראינו שני הפירושים שהגמרא פרשה במחלוקת, בטעמי המחלוקת של רבי אליעזר, רבי יהושע, שניהם חלשים, שניהם מוקשים, לפיכך הגמרא עכשיו רוצה להביא פירוש חדש של רמי בר חמא. אני נמצא בדף מ"ח, בשורות הרחבות, השורה הרחבה השישית, שורה מתחילה ואז הרה מאחה. נקרא, אמר רבי בר חמא, הדי רב חסדא ורבה מחלוקת דרבי אליעזר רבי יהושע היא. דרבי אליעזר סבר מרינן הועיל, רבי יהושע סבר לא מרינן הועיל. כלומר, אומר רבי בר חמא, נראה בעצם שהמחלוקת של רב חסדא באדם שאופה לחם ביום טוב, האם לוקה או לא, שרבה רוצה להגיד שאינו לוקה מפני שאומרים הועיל ואילו מזמים לאורחים, הרי עכשיו זה היה ראוי לו היום ביום טוב, זה בעצם טעמו של רבי אליעזר המשנה. זה ממש הפוך ממה שאמרנו למעלה. אומר רבי אליעזר, הוא סובר שאומרים הועיל. כלומר, לכאורה יש פה קושיה, אמרנו מקודם, איך מותר לאדם לקחת עיסה, יש לו הרבה מצות שמה, והוא אופה מצה אחרי מצה. הרי ודאי מצה אחת מהם הולכת להיות לכהן שאסורה באכילה. ואם כן, מי מתיר לך לאפות דבר שאינו ראוי לצורך יום טוב? יש חוכמה בדבר, זה איסור גמור. התשובה לכך היא, רבי אלעזר אומר, הועיל ואם אני אקרא למצה השנייה בשם חלה, המצה הזאת היא ראויה לי לאכילה. המצה הזאת בעצמה תהיה ראויה לי לאכילה. לפיכך, מותר לי לאפות אותה. ואילו רבי יהושע סובר, כדעת רב חסדא שלא אומרים הועיל. כיוון שבסופו של דבר התבררנו מצה אחת שהיא בעצם לא אסורה באכילה, היא תהיה בשביל הכהן. ממילא יוצא שבעצם עברת עבירה, כמו שרב חסדא אומר. אם יהיה אורחים, אבל אם לא יבוא אורחים בסופו של דבר, יתברר שאפית לא לצורך יום טוב, וממילא האדם הזה עבר עבירה. הגמרא אומרת, אמר רב פפא, בדילמה, עד כאן לך אמר רבי אליעזר התם, די אמרינן הועיל, אל בעידנה לקעילה את הנורה, כל חדה וחדה חזי עלי לידידי, אבל אחד לא הוחין הוא די חזי, לידי לה חזי, אם החנמי, די לה אמרינן הועיל. אומר רב פפא, לא, אין הראיה. לא מוכרח שרבי אליעזר שאמר, אומרים הועיל, ומתיר לאפות כל מצה, שיתיר גם שיגיד שאפה מיום טוב לחול שאינו לוקה, ייתכן שהוא יודע שלוקה. מדוע? שמה שרבי אליעזר אמר אומרים הועיל, אותו אדם שאפה כל מצה ומצה ראויה לא בעצמו, ראויה לא לגמרי, זה דבר שתלוי בו. הוא יכול לקרוא למצה השנייה בשם חלה, והמצה הזו שהוא אופה כרגע היא תהיה ראויה לו, לכן אומרים הועיל ומתירים לאפות את כל המצות. מה שאין כן, במקרה של האופה מיום טוב לחול, מה אתה אומר, למה זה נקרא לא לוקה? מפני הועיל ואם הזדמנו לאורחים, ואז הוא יוכל לתת להם את זה, הרי בשבילו עצמו יש כבר ברוך השם שפע של אוכל, רק אם יבואו אורחים, אבל זה לא תלוי בך, אם יבואו אורחים אז אני אתן להם, שיבואו, זה לא דבר שתלוי בך, לך עצמך אין שום אפשרות של הנאה מזה, כי יש לך די והותר אוכל. ואם כן ממילא, מי אמר שרבי אליעזר יאמר שגם במקרה כזה אופי מיום טוב לחול אומרים הועיל? ועוד אמר עכשיו רדי רבידי, גם דחייה, ודיל מלאהי, עד כאן לקרא אמר רבי יהושע התם דלה אמרינן הועיל, אלא דיקה חדה דלה חזי אלה לדידה ולה לאוחין, אבל אחת דחזי מעט לאוחין אמא אחי נמי אמרינן הועיל. אומר עכשיו גם להגיד סברה הפוכה, כל מה שרבי יהושע החמיר בדבר ואמר שלא אומרים הועיל, זה רק כאשר שמה לגבי אדם שאופה את העיסה. אז תראה, מתוך כל ה-20-30 מצות שהוא אפה, אין ספק שמצחת בוודאי לא הולכת להיות שלך. ודאי, אתה הולך לפרישת לכהן ותהיה אסורה באכילה. לא לך ראויה ולא לאחרים תהיה ראויה. ראויה כלל. לעומת זה, פה אצלנו, אדם שהוא אופה מיום טוב לחול, כיוון שאם יבוא אורחים באמת זה יהיה ראוי לאורחים, יהיה ראוי למישהו מסוים, אולי רבי יהושע יודע שכן אומרים הועיל. אם כן, מי אמר אחר רמי ברחמה לתלות מחלוקת רבה ורב חסדה בדברי רבי עזר רבי יהושע? עד כאן. על כל פנים, גם לא נגיד שהמחלוקות של רבה ורב חסדה הן לגמרי זהות כמו מחלוקת של רבי אליעזר רבי יהושע, כל פנים למדנו כאן שרבי ברחמה מסביר את מחלוקת רבי אליעזר יהושע, האם אומרים הועיל ואני יכול לקרוא למצה השנייה בשם חלה, לכן המצה הזאת תהיה ראויה היא לאכילה, לכן מותר לי לאפות אותה, וכל מצה אני אומר אותו דבר, ורבי יהושע סובר שלא אומרים את הסברה הזו. זה לא בהכרח אותו מקרה כמו רבה וחסדה, אבל כל פנים בגוף המשנה עצמה ההסבר הזה ייתכן. ספר את הגמרא, אמרו הרבנן, אמרו התלמידים, כמד רבי ירמיה ורבי זירא, אמרו להם שככה הוא פירש. רבי ירמיה קיבל את הפירוש הזה, רבי זירא לא קיבל את הפירוש הזה, להסביר שמחלת רבי עזר ושוע בסברת הועיל. אמר לו רבי ירמיה לרבי זירא, מיתא דקשלן ויתיה כמה שנה במה פליג רבי עזר רבי ישוע, השתא אמורה משמע דגמרא רבה ואלה נקבלה. אמר לו, הרי המשנה שלנו מאוד קשה, כמה שנים מתקשים בה, מה טעמו של רבי עזר, מה טעמו של רבי יהושע? כמו שראינו, הביאו הגמרא למעלה שתי פירושים, אבל שניהם קשים. בא גברא רבה רבי ברחמה ואומר פירוש יפה, איך אתה לא מקבל את זה? איך לא מקבל את זה? אמר לו על כך רבי זירא, איך היא הקבלה דתנינא? אמר לי רבי יהושע, לדבריך הרי הוא עובר משום לא תעשה כל מלאכה ושתיך לה, ואם היא תלמלא טעם עדידי משום הועיל. איך אני יכול לקבל את הפירוש רב? בוודאי שלא. הרי ראינו בבריתה כתוב שאמר לרבי יהושע לרבי אלעזר, איך אתה רוצה שיופה האדם הזה את כל המצות? הרי הוא, אחד מהם לא ראויה לו, וממילא הוא עובר עליה לא תעשה כל מלאכה. ובריתה זהו, הביאה שאתה קושש רבי אלעזר, רבי יהושע לרבי אלעזר, ורבי אלעזר שתק. אם כן משמע שאין לו תשובה, לפי דבריך, יענה לו, אדוני, יש לי תשובה יפה, אני סובר שאומרים הועיל ואני אקרא לשנייה שם של מצה, לכן, לשם של חלה, לכן אני מותר לפוצץ את זאת, כל אחד ואחד לפני עצמה, ככה אני יכול לומר, למה לא ענה? אמר לו עזר ברמיה, ולתעמיך, הלתעין בבריתה, אמר לו רבי אליעזר, לדבריך הרי עובר משום בלי ראו ובלי מצה, ושתיך לה, הכנמי דלה הדר לה, הכם הדר למתניתין, דתנן, לא זהו חמד שמוזרגין עליו משום בלי ראו ומצה, אלא שתיך לה בבריתה, ומהדר למתניתין, הכנמי אם הוא שתיך למתניתין, והדר לה במחילתה הריתה. אמר לו רבי ירמיה, אם ככה דבריך הרי אנחנו רואים שגם בריתה אחרת שכתוב שאמר לו רבי אליעזר רבי יהושע, איך אתה רוצה להשאיר את המצה הזו שתחמיץ? אתה אומר תפריש את החלה ואל תופה אותה, ואם היא תחמיץ תחמיץ, מה תחמיץ? הרי הוא עובר על בלי ראו בלי מצה, איך זה מותר דבר כזה? ולא כתוב שהוא ענה לו, רבי יהושע שתק, הייתכן באמת ששתק והודה לו, חזר בו? הרי אתה רואה במשנה אצל מפורש שהוא ענה לו, אמר לו, הוא לא עובר בלי ראה, זה לא זהו חמץ שהזהיר עליו תורה, דווקא על שלך התורה הזהירה, וזה לא שלך, זה לא שייך לך, זה חלה, זה תרומה. אז אם כן רואים מכאן שהחביא שבבריתה לא נכתב טעמו, בכל מקום, במקום אחר הוא השיב לו, במשנה הוא השיב לו. אם כן, אפשר לומר שגם למרות שראינו שרבי יהושע הקשה על רבי אליעזר, אם כי דבריך שהוא הופך כל אחת, הרי בעצם אחת מהם היא לא ראויה לכהן, ונמצא שעובר לא תעשה כל מלאכה, אל תחשב שרבי אליעזר באמת הסכים איתו. לא, רבי אליעזר באמת יש לו תשובה. מה התשובה? התשובה היא כמו שאמרנו, יש לו סברת הועיל, רק הבריתה לא הביאה את התשובה הזאת. הדר לי במחילת האחרית, ענה לו איזה תשובה, תחפש זה בריתה אחרת, שם הוא ענה לו. סיכום של הדברים, שהוא רוצה לקבל שהמחלוק של רבי עזר רבי יהושע, האם אומרים הועיל על כל מצה ומצה או לא. אומרת הגמרא, תניא, רבי אומר, הלכה כרבי אליעזר, שקודם כל יופה את כל המצות, ולאחר מכן יפריש אחד מהם, ויקרא לה בשם חלה. רבי יצחק אמר, הלכה כבן בטרה, דהיינו, ייקח את העיסה, ויטיל אותה, אותה חלה, יפריש אותה, לא יופה אותה, וכדי שלא תחמיץ, ישים אותה בתוך מים קרים, וזה הכל. אומרת הגמרא, וכמה שיעור העיסה? עכשיו זה דין חדש, נושא חדש. אדם שרוצה ללוש ביום טוב, או גם בחול המועד בפסח, כמה מותר לו ללוש כמות, ונאמר שבעזרת השם הוא יזדרז, וזה לא יבוא לידי חימוץ. לא יבוא לידי חימוץ. כמה שיעור עיסה? בישמעאל בנו של בלחיים ברוקה אומר, אם זה אולש קמח של חיטים, אז רק קביים. ושני קבים בסעורים, אז יכול שלושה קבים. רבי נתן אומר, משום רבי אליעזר חילוף הדברים, בסעורים קביים, בחיטים שלושה קבים. מקשה הגמרא, ותם בשבועה מנוש רבי חן ברוקה אומר, בחיטים שלושה קבים, ובסעורים ארבעה קבים. מתגמר לך שהה בהסיכתה, המעלייתה. מה שאמרנו, הבריתה האחרונה שאמרה, בחיטים שלושה קבים, סעורים ארבעה קבים, זה מדובר בחיטים שהם רעות, שמלח כמה שלהם מועט. ואילו מה שאמרנו שזה בפחות, בחיטים קביים שעורים שלושה קבין, זה בחיטים שהם טובים. כותב רש"י, חילוף הדברים שהסעורים קרובים להחמיץ יותר מן החיטים. כלומר, מדוע אומר רש"י, זה אומר אדרבה להפך, רבי ישמעאל בן שקר אומר, בחיטים קבי שעורים שלהם מדוע? סליחה, רבי אליעזר אומר חילוף הדברים, מדוע זה חילוף הדברים? פני שיש שאלה, מה באמת יותר מהר להחמיץ, האם סעורים יותר או החיטים יותר? כל פנים, למדנו מכאן שיש לאדם חיטים, כאשר אתה טוחן אותם, כמה יוצא מהם קמח? בחיטים שהם טובות, אז מלא יוצא מזה שני קבים, ואילו בחיטים, של חיטים שהם גרועות, אז אם אלה חיטים בגודל שלושה קבים יוצא את אותה כמות שבחיטים טובות יוצא מתוך שני קבים. אמר הפפה, שמע מינה גריען חיטה השיחתה מחיטה מעלייתה, תפה מדגריען שערי השיחתה מסערי מעלייתה, דילו התם טילתה והכה רבעה. אומר הפפה, יש הבדל בין חיטים גרועות לבין סעורים גרועות. מה הכוונה? נפקמין לגבי עניינים המונות, לגבי מקח וממכר. תסתכל, אל תחשוב שחיטים גרועות או חיטים טובות, אותו דבר, אותו יחס, יש לך סעורים גרועות כמו סעורים טובות. למה? בוא תסתכל. אומר, הרי בחיטים הגרועות אמרנו, שלושה קבים מביאים קמח, שבחיטים הטובות זה שני קבים. בוא נאמר שמתוך שלושה קבין חיטים יוצא קילו קמח. ואילו בחיטים הטובות, בבריתה הקודמת אמרנו, שני קבין חיטים יוצא מהם קילו קמח. שם הדוגמה. כמה בעצם החיטים הגרועות זה יותר? בעצם שליש. ההבדל הוא שליש. לעומת זה בסעורים אתה רואה, הבריתה השנייה מדברת על החיטים הגרועות, אומרת ארבעה קבין. ואילו בריתה קודמת מה אמרה? שלושה קבין בסעורים הטובים. כמה הבדל ביניהם? פער בסך הכל? רבע. נמצא שהחיטים הגרועים הם, היחס ביניהם מול הסעורים הוא הרבה יותר. אמר רב, כמה בעצם אפשר ללוש? קבה מלוגנה לפסחה. קו של המקום שנקרא מלוגנה, זה אותו מידת נפח הזו, זה מה שאפשר לאדם לוש בפסח. וכן להפרשת חלה, זה בעצם הכמות של החיטים האלו שאפשר ללוש את זה לפסח. מה אומרת? והתנן חמשת רבעים קמח. אז רואים מכאן שחמשת רבעים קמח ועוד חייבים בחלה. ואם כן, איך אתה אומר לי קבה מלוגנה? עונה הגמרא ואומרת, הכי כאמר, קבה מלוגנאה נמי אהי שיעורה קאי. זה מה שהדרבה, זה מה שרב רצה להסביר. שחמישה רבעים קמח ועוד, זה בעצם אותו שיעור של קבה מלוגנאה. זה חמשת רבעי הקו. חמשת רבעים, כוונה חמשת רבעי הקו. זה בעצם קו ורבע. זה חמשת רבעים. ורב אמר קבה מלוגנאה, אומר כן. במלוגנה מידת הקו שלהם זה כמו מקום אחר של חמישה רבעים ועוד. הלאה. אמר יוסף, היי נשי דידן, כלומר בני הבית שלנו, ככה אומרים, אני נשי, לא, כמה נשים האלה, אישה אחת, היי נשי דידן, כלומר בני הבית אצלנו הם דרכם ללוש ולאפות, נהוג למפה קפיזה, קפיזה לפסחה. הם לוקחים מידה קטנה, מידה שנקראת קפיזה, אותה לשים, לא לשים בכמות גדולה, לא, לשים פחות. אמר לו אביי, מה ידעתיך? לחומרה? חומרה דעתי די כולהו, די כמה מפקע להם, מחלה. אבל מה אתה חושב? אתה מחמיר בכך שאתה לש כמות קטנה יותר? הנה, הרווחנו שוודאי עלי כך יהיה שימור גמור. מצד שני אתה מפסיד שאתה מאבד על ידי זה מצוות הפרשת חלה. אמר לי דעבדן כרבי לעזר דתנן, רבי אליעזר אומר, הרודה ונותן לסל, הסל מצרפן לחלה. ואמר רבי דן בר שמואל, הלכה כרבי אליעזר. אמר לו, אין בעיה, נכון שבשעה שלשתי כל כמות היא פחות משיעור הפרשת חלה מכל מקום, אחר כך אני לוקח את כל המצות שאפינו אותם בשיעורים קטנים, שם אותם בתוך סל אחד, ואז הסל מצרפן לחלה, למרות שכל עיסה בשעת האפי הייתה קצנה, ביחד הם מצרפים, כמו שאמר רבי אליעזר, הסל מצרפן. הקשאלו על זה, אמר לו, והרי איתמר עלה, אמר רבי ישועה בן לוי, לא שנו אלא כיכרות של בבל שנושכות זו מזו, אבל כעכין לא. אומר לו, הרי אמר זה רבי ישועה בן לוי, דווקא בשעה שאופים אותם שם אנחנו רואים את העיסות האלה נושכות זו בזו, כלומר הם הבצק נדבק אחד בשני, ומלא לכן זה הצל מצרפן. אבל אם זה אומר רשי שנושכות זו את זו שהן רחבות ועגולות כעין שלנו, כשמדביקן זו את זו בתנור נושכות זו מזו, לכן אף על פי שבעצם הוא לא עשה את זה הכל כעיסה אחת, מכל מקום עכשיו זה גורם להם לחשב כעיסה אחת והסל מצרפן. אבל אם זה אצלך שאתה עושה את זה כמו כעכין, כל מצב בנפרד, אני כן מלא הסל לך הוראה אינו מצרפן. אמר לו עזר רבי יוסף, לא, היתמה עלה מר בחיינה, אפילו כי האחין, לא כדירה בישע בן לוי, אלא רבי חיינה אומר, אפילו שכל העיסות הלחמים לא נדבקות אחת בשנייה, בכל זאת הסל מצרפן, וככה אני עושה במצות, ככה גם כן הלכה. בעיר רבי ירמיה, טבלה שאין לה לבזבזין מהו, תוך כלי בעינן והליקה, או דילמה אוויר כלי בעינן והעיקה, תקו, אומרת הגמרא, הסתפק רבי ירמיה. אמרנו, אדם שם זה בתוך סל, הסל מצרפן, ואפשר להפריש מזה חלה. מה עדים, אדם שם את זה על שולחן, אין פה לבזבזין, אין לו איזה מסגרת. אם היה שולחן כזה שיש לו שפה, כעין כלי, כמו שיש תבניות כאלו, אז ודאי שזה מצרפן. אבל שם זה על שולחן, אין לו שום שפה כלפי מעלה. השאלה אם זה מצרפן או לא, למה? אם נאמר צריך שזה יהיה אוויר שבכלי הוא מצרף אותם, אז כן, אז כל האוויר שמעל השולחן, הוא צריך להיות תוך כלי. ופה אצלנו, לשולחן הזה, אין לו תוך, כי אין לו שפה כלפי מעלה. וזה לא מצרף אותם, אומרת הגמרא, תיקו בהלכה שזה לא מצרף אותם. לכן, אדם שרוצה להפריש חלה, או שישים את הכל בתוך כלי אחד גדול, או שישים את זה על גבי שולחן ויפרוס מפה עליהם. אם אדם שם את זה בתוך כלי, יש מחלוקת הפוסקים, מה הדין עם הלחמים שיוצאים מעל גובה הדפנות הכלי, האם זה מצטרף או לא, לכן תמיד נקפידים להניח מעל זה מגבת וכדומה לחסות את הכל, ועל ידי כך זה מצרף אותם. תני רבי אליעזר אומר, הסל מצרפן. רבי ישוע אומר, לא רק סל מצרפן, אלא גם תנור מצרפן. פשוט גמליאל אומר, כיכרות של בבל שנשכות זו בזו, הן מצטרפות. כן, רבי יהושע בן לוי אמר בעצם, כמו שאמר כאן רבי שמעון גמליאל, שדווקא כאשר הם נושכות זו בזו, אבל אם זה כל אחת נפרדת, כמו כאחים, כמו שאמרנו למעלה, זה לא מצרפן. אבל הבאנו כאן דברי רבי חיינה שפסק לא כך. מתניתין, רבי גמליאל אומר, שלוש נשים נושות כאחת. דברים פה כל הזמן נשים פנה, שלא כמו היום שעושים מאפיות, אלא כל אישה, כמו שהיא לשה בבית של המשך השנה את העיסה, כאן כן היו הנשים לשות הם בעצמם את המצות לפסח. כדור פוסקים שבזמן הזה, מה זה בזמן, מאות שנים כתבו לא לעשות ככה, מפני שיש הרבה בעיות ודקדוקים שאפשר להגיע אליו וחס לידי איסור חמץ. אז רבן גמליאל אומר, שלוש נשים, כל אחת יכולה ביחד ללוש את העיסה שלה, ועופות בתנור זו אחר זו, יש להם רק תנור אחד, לא נורא, ואתה עם תלושי, וזאת הראשונה תופה, והשנייה ממתינה לה, מתעסקת בבצק, ואין בעיה, זה לא יחמיץ, הכל בסדר. אחרי אומרים, לא, אסור שיהיה כדבר הזה, למה יש חשש שבזמן ההמתנה זה יחמיץ? אלא מה עושים? שלוש נשים עוסקות בבצק כאחת, אבל איך? אחת, לשה. באותה שעה, חברה שלה כבר לשה לפניה, באותה שעה היא עורכת, כבר מרדדת את המצות. ובאותה שעה הראשונה כבר לשה לפני שתיהם, ועכשיו באותה שעה מה היא עושה? כבר הופעה. זאת היא לשה ועורכת, כשמתחילה להכניס לתוך התנור לאפות, השנייה עכשיו מתחילה בעצם, סליחה, כי בעצם עורכת, חברה שלה מתחילה ללוש, כשהראשונה כבר מתחילה לאפות, השנייה כבר מתחילה לערוך, והשלישית מתחילה עכשיו ללוש. אז כל הזמן יהיה סדר כזה שלשום אחת מהם לא יהיה מצב בלי עשייה. כל הזמן זאת היא לשה, זאת היא עורכת, זאת היא הופעה, וככה ממשיכים עלה את הגלגל. רבי עקיבא אומר, לא כל הנשים ולא כל העצים ולא כל התנורים שווים, ולכן אי אפשר להגיד את כולם תורת כל אחד בידו, תלושו שלושתכם יחד וכל אחד תמתין לשנייה. איך תמתין השני? יש כאלה נשים שלא יתעסקו בבצק, ומלא זה יבוא ידי חימוץ, ולכן צריכים לעשות כדברי חכמים. זה הכלל. תפח, תתלוש בצוני. אם היא רואה איזה אחד שזה קצת יכול חס לתפוח, מה תעשה מיד? תיקח מים קרים, תשפוך עליו, כדי שהוא לא יחמיץ. תנו רבנן. לשה היא מקטפת, וחברתה לשה תחתיה. אותה אחת שהיא לשה מקודם לכן, עכשיו היא מקטפת, כלומר היא מתחילה עכשיו לערוך, חברה שלה היא עכשיו מתחילה ללוש. המקטפת שהייתה התחילה כבר, היא עכשיו כבר אופה, עברה כבר לתהליך השלישי לאפות. חברתה שהזכרנו אותה מקודם, היא עכשיו מתחילה לקטף, כלומר מתחילה לערוך. והשלישית היא עכשיו מתחילה ללוש, וככה עושים בצורה כזאת. אופה, זאת הראשונה שהיא התחילה כבר לאפות, עכשיו היא לשה, והגלגל ממשיך המסוע. חברתה שהייתה מקודם מקטפת, עורכת המצות, מרדדת, היא עכשיו הופעה תחתיה. והשלישית שהייתה בעצם מקודם היא הייתה לשה, עכשיו הופכת להיות מקטפת, עורכת, עושה את המצות וחוזרת חלילה, כל זמן זה מסתובב, כל זמן שעוסקות הבצך אינו בידי חמוץ, כל מה שמתעסקים בו ולא משאירים לו ככה להמתין, הוא לא יכול להגיע ידי חמוץ אפילו כל היום כולו. רבי עקיבא אומר לו כאן נשים וכולי, תני אמר רבי עקיבא, דנתי לפני רבן גמליאל שאמר ששלוש נשים עופות כאחת, לשות ביחד וחקה צריכות להמתין בתנור אחד לשני וזה לא נורא. שאלתי למדנו רבנו, איזה מדובר כאן בנשים זריזות שבאמת יספיקו ללוש והכל מתחילת הלישה עד האפייה הכל יגמר במהירות ולכן לא נורא אם זה יתעכב קצת, או בנשים שאינן זריזות, בעצים לחים שיקח לזמן עד שזה יפה ומלע עיכוב גדול מאוד, או בעצים יבשים שזה הכל פנים האפייה תהיה מהר ואז השנייה ראשית לא יצטרכו להמתין הרבה זמן, בתנור חם או בתנור צונן שהוא לא כל כך חם מלע יש זמן בעיכוב. ואם כן, כלומר, צריך להגיד לו, כאילו, איך אתה נותן כלל כזה? אמר לי, אין לך אלא מה שנו חכמים. אחי אמרו שלוש נשים, משמע שהזמן הזה בסדר ואין חשש. אלא, זה הכלל, תפח, תלטוש בצונן. אם אישה בחוז תרועה, שלמרות שהם שלוש נשים, זה השיעור שנו חכמים, רואים שבעצם יש חשש שהעיסה עומדת לתפוח, תיקח מים, תשפוך עליו כדי לא לתת לזה לתפוח. מתניתין, שאור יישרף. מה זה שאור? העיסה שלא החמיצה כל כך, החמיצה מעט ולא לגמרי, אז הדין שלא יישרף. אבל מכל מקום אדם שאוכל אותו פטור, זה לא החמץ שהתורה אמרה עליו שהוא חייב קראת. אבל אם הוא סידוק, נעשו שם כבר סדקים באותה עיסה, הרי זה יישרף ואוכלו חייב קראת. למה? זה ממש מה שהתורה אמרה, חמץ גמור שיש בכך חיוב קראת. איזה הוא שאור? כקרני חגבים, דהיינו, נוצרו שמה כעין סדקים כאלו כמו הקרנם של החגבים. אבל אם זה סידוק שנתערבו סדקים זה בזה, זה כבר חמץ גמור. כלומר, כל כך הרבה סדקים עד שכבר נוצר חיבור ביניהם. דברי רבי יהודה וחכמים אומרים, חכמים זה בעצם דברי רבי מאיר, אומר, זה וזה אוכלו חייב קראת, אם נוצרו אפילו סדקים כלשהם, שבכך חיוב קראת. כן, איזה הוא שאור, זה כל שהחשיפו פניו כאדם שעמדו שערותיו. כלומר, אם עיסה בסך הכל הלבינה, זה, אנחנו אומרים שזה, יש בזה רק נקרא שאור שאין בזה קראת. כמו אדם שעמדו שערותיו נבהל, השערות שלו עומדים והוא מלבין, זה בעצם צורת העיסה שהיא לא חמץ גמור. גמר, אתנו רבנן, בברייתא דווקא הדעות הן מהופכות. מה הכוונה? בתחילה מביאים דברי רבי מאיר, שמה שנקרא אצלנו במשנה בשם רבי, בשם חכמים. אתנו רבנן, איזה הוא שאור? כושי יחשיפו בניו כאדם שעמדו שערותיו. זה נקרא בעצם שאור שהאוכלו אינו חייב קראת. אבל אם זה סידוק, סדקים כלשהם כקרני חגבים, זה סידוק שהוא הזה חייב קראת. דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים, כוונה היא בעצם דעת רבי יהודה, אומר איזה הוא שאור שאינו חייב קראת כקרני חגבים. ומהו סידוק שחייב קראת האוכלו? זה שהתערבו סדקים זה בזה. סיימת הברייתא ואומרת, וזה וזה האוכלו חייב קראת. מקשה הגמרא, משמע מכאן שדברי חכמים בברייתא דן דברי רבי יהודה, הוא אומר שאדם שאוכל שאור יש בזה חיוב קראת, והרי אנחנו שם משנה שאור יישרף אבל האוכלו פטור דברי רבי יהודה. עונה הגמרא, אמא, לרבי מאיר זה וזה האוכלו חייב קראת. הסיום של המשנה של הברייתא שאמרה זה וזה חייב קראת, זה לא המשך דברי רבי יהודה, אלא בעצם הרבי מאיר שדיבר בתחילת הברייתא חוזר ומדבר. והוא אומר כך, מה שרבי יהודה קורא לזה בשם שאור, דהיינו, אם יש סדקים כקרני חגבים למעלה, אני אומר על זה שזה חייב קראת. כי אין ויכוח בין שנינו ששאור הוא פטור וסידוק חייב. השאלה היא מה הגדרה של שאור? אני אומר מה שרבי יהודה קורא לזה שאור, דהיינו כקרני חגבים, אני אומר שיש בדבר זה חיוב קראת. אמר רבא, מאי תעמא דרבי מאיר? תשובה היא, אין לך כל סדק וסדק מלמעלה שאין לו כמה סדקים מלמטה. לכן, אם אתה רואה סילוק אחד מלמעלה, דע לך שלמטה כמה סדקים, ולכן שבדבר הזה חיוב של קראת. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.